אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימון מקיצור יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. העם היהודי הוא עם למוד סבל. יש אפילו מצב שאנחנו העם הסובל ביותר בהיסטוריה. העמדה הזאת באה לידי ביטוי מובהק בטקסט שאנחנו אומרים בכל שנה מחדש בליל הסדר. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לפי התפיסה הציונית, הקמת המדינה גאלה את העם היהודי מסבלו ההיסטורי ומעמדת הקורבן, והחזירה לידיו את הכוח שאולי מעולם לא היה לו. הנרטיב הפלסטיני הוא כמעט תמונת מראה של העמדה הזאת. קשה להגזים בהשפעה של הסבל הפלסטיני ההיסטורי על גיבוש הזהות הפלסטינית. אבל בעוד לנו כיהודים יש כתובות רבות לסבל שלנו, לסבל הפלסטיני יש רק כתובת אחת. זה הכל עלינו. ההשפלה, הנישול, הגירוש והכיבוש, הפליטים שמפוזרים בכל רחבי העולם עם גרסה משלהם לחלום החזרה לציון, או ליפו, או לחיפה. בניגוד לשיח הציבורי הפופולרי בנושא, השאלה מי סובל יותר או מי הוא הקורבן בסכסוך הזה, היא לא שאלה ילדותית או תחרות פתטית על קורבנות. היא נקודת מפתח חשובה להבנה של הטיעונים הרעיוניים של שני הצדדים. ולכן היום, עם כל הקושי, ולפעמים בניגוד לאינטואיציה הבסיסית של חלק מאיתנו, אנחנו ננסה להתייחס ממש ברצינות לשאלה הזאת. מי הוא הקורבן? שלום מיכה.
שלום אפרת.
אז אנחנו רוצים לברר היום את השאלה החשובה, מי הקורבן בסכסוך הזה בין הישראלים לפלסטינים? ואני חושבת שבפרקים הקודמים ניסינו להסביר למה זה חשוב, למה שאלת הילידות היא חשובה, למה שאלת מי הוא עם היא חשובה. פה נראה לי שלא צריך להסביר, זה די אינטואיטיבי.
זה מאוד קל, אנחנו הקורבן והם התוקפן, זה נרטיב שלנו, ואגב אני גם חושב שזה, יכול להיות שזה נכון, והם מרגישים שהם הקורבן ואנחנו התוקפן, ויש להם סיבות טובות לחשוב שזה נכון, אני חושב שזה כמעט כמו לשאול מי צודק.
כן, בדיוק.
אם אתה יודע מי הקורבן ומי התוקפן, אתה יודע מי הצודק ומי הלא צודק.
בדיוק. אז אנחנו בעצם רוצים לברר היום שאלה, כאילו, אתה יודע, שולית כזאת,
כן.
מי צודק?
באמצעות השאלה מי הוא הקורבן כאן ומי הוא התוקפן כאן. פעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות, אפרת, זה לנקות את השאלה, למקד את השאלה כמו לייזר. כי על השאלה הזאת השתרבבו הרבה מאוד רעשים אידיאולוגיים, פסיכולוגיים, שמסתירים לנו את השאלה, שמקשים היום לחוות את השאלה.
או, אתה יודע מה, אני אגדיר את זה אחרת, אתה חווה את זה אולי כרעשים, אני חושבת שזה המון דרכים שונות להסתכל.
נכון.
שורשים רעיוניים עמוקים מאוד לשאלת הצדק, מי צודק.
אז קודם כל אני חושב, בן דוד של השאלה הזו, שתמיד קשור לשאלה הזאת, זה מי פה האנדרדוג? מי פה הוא החלש, מי החזק, מי המיעוט, מי הרוב? ומאוד מעניין שבחוויה הישראלית אנחנו תמיד האנדרדוג. זה לא כל הישראלים וזה לא כל הזמן, אבל יש תחושה שאנחנו כאן המיעוט, ויש לנו סיבות טובות להרגיש שאנחנו המיעוט.
קודם כל, אני חושבת שיש לנו סיבות, זה ממש טבוע ב-DNA שלנו, הסיפור הזה של מעטים מול רבים.
נכון.
כאילו, מתי לא היינו מעטים מול רבים, נכון. לאורך כל ההיסטוריה שלנו?
נכון, תמיד היינו מיעוטים במדינות לאום או באימפריות.
או אפילו פה, כאילו, אתה יודע, מעטים מול רבים זה הולך לחשמונאים, נכון. לחנוכה, לזה.
נכון, וכאן בסכסוך, כדי שאנחנו נוכל לחוות את זה כמעטים מול רבים, יש לנו נטייה, אגב, מסיבות מאוד מאוד טובות, לדמיין את זה כך. יש אותנו, ואנחנו מדינה קטנה, גם בגודל שלה, גם באוכלוסייה שלה, בתוך מזרח תיכון גדול ועוין, מלא במדינות, מלא בצבאות, מלא במיליציות, מלא בארגונים, הם כולם רוצים את אותו דבר, להשמיד אותנו, ואנחנו צריכים לעמוד מולם חזקים. איך זה קשור לשאלה הפלסטינית? כשאנחנו חווים את עצמנו כמיעוט במזרח התיכון, והרוב זה הרוב המוסלמי או הערבי, מי הם הפלסטינים כאן?
הם חלק מהאומה הערבית הזאת, הגדולה.
והם החזית הקדמית שלה.
כן.
אבל זה לא הישראלים מול הפלסטינאים, זה ישראלים מול כל העולם הערבי, כשהחזית שלה זה הפלסטינאים. וכשאנחנו חווים ככה את הסכסוך, אנחנו מיעוט, והפלסטינאים הם הנציגים המקומיים של הרוב. זה דרך אחת לראות את זה. אגב, מאז הסכמי אברהם, מאז שאנחנו מרפאים את היחסים שלנו עם חלק ממדינות האזור, הנרטיב הזה לא מת, הוא רק השתנה. אגב, גם לפני הסכמי אברהם, התחושה היום שביבי נתניהו הוא המנסח הגדול שלה, היא נראית כך, יש את האימפריה הפרסית הקדומה שקמה לתחייה דרך האייתולות של איראן, ויש את האמביציות אימפריאליסטיות, ובאמצעות המיעוטים השיעים בכל המזרח התיכון הם זורעים כאוס, והם בונים בסיסים שהולכים ומתקרבים לישראל. יש לאיראן דרך הגאפ, דרך הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, בעזה הם בונים בסיס אלים נגד ישראל. באמצעות החיזבאללה בלבנון הם בונים בסיס נגד ישראל. באמצעות מה שמשמורת המהפכה בונים בסוריה הם בונים בסיס נגד ישראל. ואם ישראל תצא יהודה ושומרון, הכאוס שיהיה ביהודה ושומרון יהפוך לבסיס קדמי איראני נגד ישראל. עכשיו, על פי הנרטיב המעודכן הזה, המעטים מול רבים כאן זה היהודים מול השיעים. זה ישראל מול איראן.
זאת אומרת, גם אם אנחנו מצליחים לעשות הסכמי שלום עם חלק ממדינות ערב שמסביבנו, וזה כבר לא הפלסטינאים חזית קדמית של כל האומה הערבית הגדולה של המזרח התיכון,
הם כן פרוקסי איראני.
בדיוק.
אוקיי, עכשיו התחושה הזו, אוקיי, זה, יש לה סיבות טובות, כאילו לחוות עצמנו כאנדרדוג כאן, כמיעוט מול הרוב.
לדוגמה, מלחמת העצמאות, שבה כל צבאות ערב בעצם הצטרפו לפלסטינאים ונלחמו ביחד איתם.
נכון,
נגדנו.
נכון, והיום אנחנו מרגישים את כל העוצמה האיראנית שמחמשת את, את הכוחות הפלטינאים בעזה ואולי בעתיד ביהודה ושומרון נגדנו. יש לנו סיבות טובות לחוש שיחסי הכוחות זה אנחנו האנדרדוג מול כוחות שגדולים איתנו, אבל אנחנו, למרות שאנחנו האנדרדוג, אנחנו מנצחים ואנחנו ננצח ואנחנו הטובים, כי אנחנו החלשים והם החזקים, אבל אנחנו בעלי עוצמה פנימית. אוקיי, זה נרטיב אחד.
כן, אולי זה אפילו הולך, אתה יודע, אני חושבת על זה עכשיו שאתה מדבר, אולי אפילו עוד יותר אחורה לדוד מול גוליאט.
כן,
נכון? בטח. כאילו זה החלש, החלש באנדרדוג מול
אבל
החזק.
אבל תסכים איתי שכשהפלסטינאים מרגישים שהם האנדרדוג, יש להם סיבות טובות לחשוב כך.
לא, אז קודם כל צריך להגיד, זאת לגמרי תמונת מראה. מה איך שהפלסטינאים חווים את עצמם מולנו, זאת בדיוק תמונת מראה כן. של איך שאנחנו חווים אותנו מולם.
נכון, ותמונת מראה נראית ככה, הם רואים את כל העולם הערבי, ומי אנחנו? אנחנו חזית קדמית של העולם המערבי מולם. זאת אומרת, אם אנחנו תמיד ראינו אותם כחזית הקדמית של העולם הערבי בעבר, ושהעולם האיראני היום, הם רואים אותנו כחזית קדמית של כל העולם המערבי. אגב, מסיבות טובות. בעבר היה לנו ברית אסטרטגית עם הבריטים, את האימפריה הגדולה של העולם, אחר כך עם הצרפתים, היום עם האמריקאים. יש אימפריה גדולה שיש לנו ברית איתה, וזה לא פירוש מאוד מאוד עזוי, שמסתכלים עלינו ואומרים כוח שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, כוח אימפריאלי, שאנחנו החזית הקדמית שלו. אז תראי, זה קטע. זה אף פעם לא הישראלים נגד פלסטינים. בהרבה בתודעה ישראלית זה אנחנו מול עולם שהוא גדול מהפלסטינים, והפלסטינים מייצגים אותו, והפלסטינים רואים עולם שהוא גדול מהיהודים, והיהודים רק מייצגים אותם.
אני חייבת להגיד שזה לא רק רעיונות שאנחנו מדברים עליהם פה בחדר שאנחנו יושבים בו. אני חושב שאני הזכרתי את זה באחת השיחות הקודמות שלנו, זה שכאילו לאחרונה שמעתי את הדבר הזה מאוד מאוד חזק מפלסטינים, ממש יש להם את הנרטיב של מעטים מול רבים, מולנו, אפילו במלחמת העצמאות. הם היו הפלחים, כאילו חסרי נשק וזה וזה, והם עמדו מולנו הצבא, המחומש.
ומסיבות טובות. בנרטיב שלהם, בחוויה שלהם, הם המעטים ואנחנו הרבים, ואצלנו זה הפוך. עכשיו, אני פתחתי ואמרתי, שלתוך השאלה מי צודק, יש הרבה רעש, הפרט השאלה מי הוא החזק ומי הוא האנדרדוג, זה רעש. ואני רוצה רגע להסביר למה צריך לנקות את זה. השאלה מי הוא חזק, מי הוא חלש, היא לא עוזרת לנו להבין מי פה צודק, אלא זה רעש שמסתיר לנו, הוא מונע מאיתנו. להסתכל בבהירות על השאלה של הצדק.
אוקיי.
אבל בשביל זה אנחנו צריכים לעשות סיבוב רעיוני רחב יותר, בשביל זה אנחנו כאן, נכון? האינטואיציה שמזהה עוצמה עם צדק, או חולשה עם צדק, אלה שתי אינטואיציות מנוגדות, ולכל אחת מהן יש ביוגרפיה. אנחנו נעשה עכשיו קיצור תולדות. הביוגרפיה של האינטואיציה שמזהה כוח עם צדק, ולחלופין חולשה עם צדק. אולי האב המנסח הגדול, שאינטואיציה שתמיד אגב יש לבני אדם, לזהות עוצמה עם צדק. אם נחשוב רגע על עצמנו, הרבה פעמים שאנחנו רואים מישהו בעל עוצמה, אנחנו נוטים לחשוב שבטח הוא, היא מבינים משהו על החיים, נכון?
כן.
ואולי גם כן מבינים משהו לא רק על מה שנכון, אלא גם מה שטוב ומה שמוסרי. יש אנשים נמשכים כמו מגנט לעוצמה. הנטייה האינטואיטיבית הזאת גרמה לממלכות הפגניות של העולם העתיק, לסגוד לכוח, ולכן להאמין שבעלי הכוח הם אלים. המלך המצרי לא היה המלך של מצרים, הוא היה אחד האלים של מצרים, ככה גם במסופוטמיה. למה? זו נטייה שמזהה עוצמה עם קדושה. מישהו בעל עוצמה, אתה לא רק מציית לו, אתה סוגד לו, יש לו איכויות, נסתרות, מגיות. האינטואיציות הפגניות העתיקות האלה הן אנושיות, והן חיות גם היום.
והן שרדו גם את המעבר מהפגניות למונותאיזם.
נכון.
כי אנחנו נוטים לחשוב שמישהו חזק והוא שולט וזה, אז האל בחר בו.
אוגוסטינוס, אחד מגדולי התיאולוגים הנוצרים, הוא בנה סוג של הוכחה לזה שישו אכן הבן הנבחר של האל, או הבן של האל, או אינקרנציה של האל. ואת יודעת מה ההוכחה? היהודים. היהודים לא האמינו בישו, הפנו את הגב שהם לישו.
ותראה מה קרה להם.
ותראה מה קרה להם. אוגוסטינוס הוא בישופ של היפו, ובמאה החמישית לספירה הוא מייצר את הטיעון, היהודים פעם היה להם ריבונות, והיה להם ממלכה, והיה להם עוצמה, ואז הם הפנו את הגב שהם לישו, זוהים נטש אותם, ומאז אין להם ריבונות, והם עם מסכן וחלש ונרדף ונודד. כולם שואלים, מה סוד ההישרדות של העם היהודי? אז אוגוסטינוס עונה, אלוהים שומר את היהודים בחיים מהסיבה הפשוטה, הוא שומר עליהם כעדים. עצם הקיום שלהם, כמסכנים נרדפים ונודדים, מוכיח, תראו מה קורה למי שלא קיבל את ישו כבן של אלוהים. אם אתה חלש, סימן שאלוהים נטש אותך. אגב, קדם לאוגוסטינוס, טרסימחוס, שפשוט ניסח את זה, טרסימחוס הוא גיבור באחד מהדיאלוגים של אפלטון, והוא ניסח את זה, שואל סוקרטס באחד מהדיאלוגים בפוליטאה, במדינה, הוא שואל מהו צדק, ועונה טרסימחוס, הרצון של החזק. מה שרוצה החזק. וזה לא אמירה צינית, זה לא ביקורת מעין פוסט-מודרנית, לא, לא, לא. מה שהחזקים רוצים זה הצדק. יש פילוסוף יותר מאוחר, שילר, שבא ואומר, ההיסטוריה הרי זה מרחב שבו כל מיני אידאות מתגוששות אחת בשנייה. סוציאליזם, קפיטליזם, פמיניזם, אומניזם. איך אתה יודע מי צודק? מה התשובה של שילר?
מי שניצח.
מי שניצח, רטרואקטיבית מתגלה כנראה שהוא צודק. ההיסטוריה של העולם היא בית הדין של העולם. מי שמנצח בהיסטוריה כנראה הוא זה שצדק במלחמת הרעיונות של ההיסטוריה.
כן, טוב, אנחנו מכירים את המשפט היותר עממי שאני לא יודעת מי אמר אותו, שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים. זאת אומרת, זה...
כן, אבל זה,
אבל זה קצת משהו יותר ציני. כן.
אם אתה מנצח...
סימן שצדקת.
אנחנו עושים כאן סיבוב ארוך, אנחנו רוצים להגיד, יש טענה מאוד מעניינת של מקס ובר, מאיפה הגיע האקלים התרבותי של הקפיטליזם האמריקאי? והאמריקאים, לפחות עד לא מזמן, העריצו ווינריות. הם העריצו אנשים שמצליחים, שמתעשרים. והוא טוען שזה סוג של חילון של אינטואיציה דתית. שבהגות הקלוויניסטית, כאילו אחד מהזרמים של המהפכה הפרוטסטנטית, שלימים תהפוך לאמריקאים האבנגליסטים, שהם אולי 70 מיליון כאלה בארצות הברית, זו תיאולוגיה שאני אגיד הרגל אחת, אם תורים מישהו מאוד מוכשר, מאוד מצליח, כנראה שאלוהים בחר בו. כל מה שתיארנו כאן, על פגני מצרים וטרסימחוס היווני ואוגוסטינוס הקתולי, שילר, הפילוסוף הגרמני ובסוף האינבנגליסטים האמריקאים, הם כולם שותפים לאותה אינטואיציה. אם אנחנו רואים עוצמה והצלחה, כנראה שיש שם אמת, כנראה שיש שם צדק, כנראה שהם או נבחרו על ידי האל, או שהם בגלל הווירטיו שלהם, הסגולה הטובה שלהם, יש שם כנראה צדק. אז זו אינטואיציה, אני מקווה שצריך לבסס אותה, שיש את הביוגרפיה שמזהה צדק עם עוצמה. אתה רואה עוצמה, כנראה שיש שם הצדק. אבל יש עוד אינטואיציה, שמזהה צדק עם חולשה. ואולי המנסח הגדול של האינטואיציה הזאת, זה ישו.
בדרשה על ההר.
בדרשה על ההר, הוי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. הוא מדבר על זה שאלוהים... אלוהים, הוא גם מעדד אגב, זה דברים של ישעיהו, אלוהים הוא בצד של החלשים. שהנרדפים, אגב, בקהלת רבה גם יש את הדבר הזה, ואלוהים יבקש את הנרדף, אז בקהלת רבה דבר אלוהים, בצד שלך, יש כאן אינטואיציה דתית.
אנחנו אומרים את זה בסליחות, רחמן ענה לתבירי ליבה.
לתבירי ליבה, שבורי הלב. שבורי הלב, אלוהים בצד שלך. עכשיו, אם אתה לוקח את האינטואיציה הזאת ברצינות, ואתה רואה מישהו חזק וחלש, אולי אלוהים בצד שלך חלש. ישו אומר בברית החדשה, את המשפט המדהים, נקל לגמל לעבור בחוט של מחט,
בקוף של המחט. בקוף של המחט, בחור הזה של המחט.
בחור הזה של המחט, מעשיר לבוא במלכות האלוהים. כן, יכול להיות שציטטתי נכון, אבל הרעיון הוא יותר קל לגמל לעבור בחור של המחט, מאשר עשיר. זאת אומרת, אנשים עשירים הם כנראה מושחתים ומסואבים, והכוח שלהם פגע.
אין מצב שהם נכנסים למלכות השמיים.
אין להם יותר חלשים. וגם לאינטואיציה הזאת יש היסטוריה, נראה שמרקס כמובן מחלק את העולם למעמדות, והפרולטריון, המעמד הנראה, המדוכה, הוא גם המעמד הצודק, והוא המעמד של העתיד, והוא המעמד, והוא הצד הנכון של ההיסטוריה. וכל הדבר הזה מישו עד מרקס. עובר בימים האלה ממש. אגב, כל מי שרוצה, יש כאן תיאור מדהים שזה בספר של יונתן היקס, על הפוסט-מודרניזם, מותר את הביוגרפיה של האינטואיציה הזאת. אז היום כל הסיפור הזה, יש לו ייצוג מעניין בפוליטיקה של השמאל הפרוגרסיבי, היותר רדיקלי בארצות הברית, שאפשר להגיד זו אינטואיציה שאם אתה עורך חזק וחלש,
החלש צודק.
החלש צודק. עכשיו תחשבי, אוקיי, עשינו כאן קיצור מאוד מאוד מהיר, של ייצוגים שונים של שתי אינטואיציות. ועל פי אחת שמזוהה עם הפילוסוף טרסימחוס, הצדק הוא עם החזק. וג'ונתן היקס אומר, כאילו מה שתיארנו, ישו, מרקס, פרוגרסיביים, הוא קורא לזה טרסימחוס הפוך.
כן, הצדק עם החלש.
הצדק עם החלש.
זאת אומרת, מספיק להוכיח, לפי שתי האינטואיציות האלה, מספיק להוכיח שצד אחד הוא החזק, כדי להוכיח שהוא צודק. ולפי האינטואיציה השנייה, מספיק להוכיח שהצד הזה הוא החלש, כדי להוכיח שהוא זה שצודק.
נכון. עכשיו בואי
נביא... ואז נגמר הדיון.
ואז נגמר הדיון. עכשיו בואי נביא את שתי ההדשות הללו לסכסוך הישראלי-פלסטיני, נניח מבצע שומר חומות. משתכלים אבנגליסטים אמריקאים, שהתודעה שלהם מאומנת בלראות ווינריות, הצלחה, עוצמה.
עם צדק.
עם צדק. ורואים את ישראל, אומת הסטארט-אפ, אומה חזקה, אומה עשירה, אומה מנצחת. רואים את הפלסטינאים מובסים בעזה, כאילו, על חורבות, כאילו ילדים פלסטינאים מסכנים, וכאילו כל התמונות הקשות האלה של החורבות של עזה, ואומרים, וואו, הישראלים צודקים. אחר כך הם בונים טיעונים פרוגרסיביים, מסתכלים על אותה משוואה ממש. רואים את אומת הסטארט-אפ, רואים את הכוח שלה, את הטילים שלה, את הסגסוג הכלכלי שלה,
ורואים את כיפת ברזל.
את כיפת ברזל, ורואים את המסכנות הפלסטינית, ואומרים, פלסטינאים צודקים.
לא, אני ממש זוכרת שראיתי איזשהו ראיון ב-CNN, אני לא זוכרת איפה שהמרואיין אמר, כאילו, אני לא זוכרת מי זה היה, למה ישראל היא הצד הלא צודק בסכסוך הזה, כי בוא נשווה כמה הרוגים יש בצד הישראלי, וכמה הרוגים יש בצד הפלסטיני. כאילו, לכם יש כיפת ברזל, אז סימן שאתם טועים.
מי שסובל יותר, הוא כנראה צודק יותר. עכשיו, כשאמרתי רעש, אמרתי, אנחנו כל כך מהר נופלים בקשר לקטגוריאלי, שאנחנו רוצים לשאול מי צודק, אנחנו בוחנים קודם מי חזק. כי יש לנו שהוא אינטואיציה, שמזהה בין עוצמה לצדק או בין חולשה לצדק. תלוי...
זה לא משנה, זה אותו דבר, זה נכון. שני צדדים של אותו מטבע.
שהם בעצם אותו הדבר, הם שתיהם כשל קטגוריאלי, שמהו כשל קטגוריאלי? להפיק אינפורמציה מקטגוריה מסוימת, שלא רלוונטית אותה קטגוריה. נניח, אם אני מנסה לדעת מה האינטליגנציה של מישהו באמצעות זה שאני מודדת בדעת הנעליים שלו. 43, הוא בטח חכם.
אם ככה אני במצב מאוד קשה.
מה הבעיה בזה להפיק מהגובה של מישהו את הדעות הפוליטיות שלו? הוא גבוה, הוא בטח שמאלני או משהו, כן? זה קשר קטגוריאלי. איזה אינפורמציה יש בגובה של מישהו 1.83 מטר? הנה, אמרתי, כן. מה האינפורמציה שאפשר להסיק מהגובה שלך?
את הגובה שלך. כן.
מה האינפורמציה שאפשר להסיק מידת הנעליים שלך? את מידת הנעליים שלך. אבל... כשזה מגיע לעוצמה, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לייצג ידע אתי מכמות העוצמה שלך. כאילו שפערי עוצמה יכולים לשקף פערי מוסר. וטענתי, ואני חושב שאת מסכימה איתי אפרת, אני חושב עד כאן, כאילו אנחנו יכולים להסכים, שזה קשה קטגוריאלי. כל מה שלומדים מפערי העוצמה, זה את פערי העוצמה. אם מישהו עשיר, זה לא אומר שהוא מושחת, זה גם לא אומר שהוא נבחר על ידי האל, זה רק אומר שהוא עשיר. אם מישהו מסכן, זה לא אומר שהוא קדוש, יעני ישו, זה לא אומר שהוא חוטא, יעני אבנגליסטים, מה זה אומר? שהוא אני. זאת אומרת, אנחנו לא מסיקים מכוח על צדק, מסיקים אינפורמציה על כוח מכוח. ואם אנחנו ניגשים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שואלים מי צודק, ומוכנים לנקות את שאלות של עוצמה וחולשה, מהשאלות של קורבן ותוקפן, וצודק או לא צודק, אז אולי אנחנו פחות יודעים מה לא לשאול. והשאלה, וכשאנחנו מוצאים את כל הרעש הזה, וחלק גדול מהרעש, היא לשאלה מי צודק, זה השאלה מי חזק, מי האנדרדוג, כל, אם אנחנו צריכים לנקות את השאלה מהרעש הזה, אז אולי אנחנו יכולים להתחיל לגשת ולשאול שאלות יותר רלוונטיות.
אוקיי. אז הבנו שהשאלה הלא רלוונטית פה, זה מי החזק ומי החלש.
זאת שאלה רלוונטית כשרוצים לדעת משוואת כוח, אסטרטגיה, כן. אבל לא כשרוצים לדעת מוסר.
אוקיי. אז מה אנחנו כן צריכים לבחון, אם אנחנו רוצים לשאול בכל זאת את השאלה המוסרית?
לשאול מי הוא התוקפן ומי הוא הקורבן. לא מי הוא החזק ומי הוא החלש, אלא מי פה התוקפן. ואני מציע שניקח את השאלה הזאת לאירוע המכונן ביותר, הדרמטי ביותר, של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שזה ללא ספק מלחמת העצמאות. מלחמת הקוממיות, נכון? ומנקודת בת פלסטינית.
הנכבה.
חורבן הגדול, הנכבה. האסון הגדול. גם כאן זה נורא מעניין. אם נבחן את שאלה מי צודק כשנסתכל על המלחמה הזאת, נקבל תשובה אחת, אם נסתכל על התוצאה של המלחמה, ותוצאה אחרת, אם נסתכל על נתוני הפתיחה של המלחמה. אז רגע, נתחיל בתוצאה.
אוקיי.
התוצאה היא חורבן, חורבן פלסטיני ותקומה יהודית. עד המלחמה, ואני מקווה שאני מדייק, לפני המלחמה היו 850 אלף פלסטינאים שחיו כאן באזור הזה של ארץ ישראל, בסוף המלחמה כ-150 אלף. אפרת תחשבי הנתונים האלה. מ-850 אלף ל-150 אלף.
כן, זה ריסוק של החברה הפלסטינאית.
זה ריסוק של החברה הפלסטינאית. ולאן הלכו ה-750 אלף פליטים? לבנון, ירדן, סוריה, יהודה ושומרון,
כן.
עזה, קווייט, הם פוזרו בכל המזרח התיכון ובכל העולם.
בכל העולם היום.
צ'ילה, כן. וזה בכל העולם. אז הפלסטינים תסתכלו את תוצאת המלחמה, תשאלו, תגידו לי אתם, מי הוא הקורבן ומי הוא התוקפן. אבל אני אסתכל על נקודת הפתיחה של המלחמה, אנחנו נגלה שרגע אחד אחרי כ"ט בנובמבר, אחרי שהאום הצביע וקיבל את תוכנית החלוקה, שתי מדינות לשתי עמים, פלסטינים לא רק סירבו, הם פתחו בסדרה של מתקפות ברוטליות, אלימות, נגד היישוב היהודי, התחילו כאן מלחמה בין התושבים היהודים לתושבים הלא הערביים, שהובילה בסוף להצטרפות של מדינות ערב, שפלשו לאזור הזה, והמשיכו והאיצו את אותה המלחמה עצמה, אגב זו מלחמה שהרבה אנשים חשבו שלצהל החדש, אין סיכוי לנצח אותה.
ארור, מעטים מול רבים.
כן. הארי טרומן אמר שאין סיכוי שנצח אותה, כאילו באמת העריכו שסיכויים מאוד נמוכים שנצח אותה, ואז הפתעה, ניצחנו, הפלסטינאים שפתחו באש, הפסידו, ואז קרה תהליך הבא. אני חושב שאי אפשר לנסח את זה, באמת אני חושב שאני ישר, מבחינה אינטלקטואלית, כשאני בוחר את הניסוח הבא, הם פתחו במלחמה, כדי למחוק את המדינה היהודית. התוצאה הייתה חורבן ומחיקה. של המדינה הפלסטינאית.
שבכלל לא קמה.
נכון. הם רצו למחוק את המדינה היהודית איך שהיא קמה, תוצאה היא שנמחקה המדינה הפלסטינאית לפני שהיא קמה. זה נכון שהתוצאות של המלחמה זה חורבן של החברה הפלסטינאית. אבל מי שיזם את המלחמה זו אותה החברה הפלסטינאית.
במידה מסוימת, מה שאתה אומר זה, הם לקחו פה הימור,
כן.
ללכת על כל הקופה, על הכל או כלום, ונשארו עם כלום.
ואם אנחנו קונים את המשגה הקודמת, שפערי סבל לא מעידים על פערי מוסר, תוצאות המלחמה לא יכולים להעיד על מי צודק במלחמה. זה נכון שהם סובלים יותר, אבל אם פערי סבל לא מעידים על פערי מוסר, שלה היחידה שהיא רלוונטית, זה לא מי יפסיד, אלא מי יתחיל.
זאת אומרת, לא לשים את הדגש על התוצאה, אלא על נקודת הפתיחה.
בדיוק. והם התחילו, והעובדה שהם הפסידו, לא הופך את ההחלטה שלהם ליותר מוסרית. העובדה שהם הובסו, לא הופך את ההחלטה התוקפנית שלהם לפחות תוקפנית. זה מאוד מאוד מתאה. זה מאוד מפתה למדוד מוסר על פי התוצאה של המערכה.
אבל אז זה מחזיר אותנו לשאלה הראשונה, כן. של מי שחזק ומי שמנצח, הוא או מי שצודק או מי שטועה.
נכון, נכון.
אבל זה עדיין מחזיר אותנו לקשר הקטגוריאלי מקודם.
נכון. ואם הפלסטינים באמת קורבנות שהתוקפנות שלהם עצמם, שמלחמה שהם עצמם פתחו בה, אז אני חושב שזה יהיה הדבר הכי הוגן להגיד, שאנחנו בוחנים את הסכסוך סביב השאלה מי הוא התוקפן, ואנחנו שואלים, לא מי יפסיד ומי ניצח, אלא מי יתחיל ומי לא יתחיל, הם התחילו. זו שאלה ילדותית, זו שאלה רצינית, הם התחילו, ולכן הצדק איתנו, ולא איתם, בוא נסיים כאן הפרק.
תראה, אני בכל זאת רוצה לשאול, בגלל וזה משהו שעסקנו בשאלה, אני חושבת בפרק שדיברנו על מי הוא יליד, וגם פה אני חושבת, חלק מהעניין הוא, באיזה נקודת זמן אתה בוחן את השאלה הזאת?
נכון.
עד כמה רחוק אנחנו הולכים? כי אתה בחרת עכשיו להסתכל על הקמת המדינה, על מלחמת העצמאות, ולא בכדי, הגיוני להתחיל שם. ובנקודת הזמן הזאת הם התחילו, הם פתחו במערכה. להפך, הכרזת העצמאות הייתה, אנחנו יוצאים בקריאה של שלום ושיתוף פעולה לכל מי שסביבנו ולאלה שבתוכנו וכו' וכו' וכו', והקריאה הזאת לשלום נהנתה בהכרזת מלחמה. אבל אולי זאת לא נקודת הנקודה שבה צריך לבחון את השאלה מי התחיל, אולי צריך ללכת קצת אחורה.
נכון, אז אם אנחנו הולכים קצת אחורה, אנחנו קולטים שאפשר בהחלט להזדהות עם ההחלטה שלהם להתחיל במלחמה. אם אפשר, רגע, איך קרה, מה זה תוכנית החלוקה? ואני חושב שמה שאני אומר כאן הוא קשה להכחיש אותו. האם מלחמת העולם השנייה? היהודים הם הקורבנות האולטימטיביים של האירוע הקשה ביותר, מהקשים יותר בהיסטוריה האנושית. ואז העולם אולי גם קצת
מתוך רגשות אשמה.
כדי לפצות את העם היהודי, כן. על הסבל האדיר שלו, הם מקבלים את תוכנית החלוקה. ואגב, המעצמות של העולם, רוסיה מצביעה בעד תוכנית החלוקה. ארצות הברית מצביעה בעד תוכנית החלוקה. ואז כשפלסטינים קוראים בתוכנית החלוקה, שתמיד אתה נראית לנו, וואו, הוגן, ניקח את האדמה, נחלק אותה לשתיים, שתי מדינות לשתי עמים, אבל אם יורדים הפרטים הקטנים, מה זה תוכנית החלוקה? היהודים הם 37% מיושבי הארץ, ומקבלים 55% מהטריטוריה. נגיד זאת פעם, הם 37% מיושבי הארץ, ומקבלים 55% מהטריטוריה.
זאת אומרת, המיעוט מקבל את רוב השטח.
בדיוק. זו הצעה לא הוגנת. בוא נגיד את האמת, זו הצעה לא הוגנת. ויש כאן עוד מרכיב שפלסטינאים מצביעים עליו בחוסר ההגונות שבתוכנית החלוקה. וזה ככה. בשתי מדינות לשתי העמים שהוצע בתוכנית החלוקה, במדינה היהודית אמורים לחיות כמיעוט מאות אלפי ערבים. והם יהיו מיעוט במדינה היהודית.
הם נדפקים פעמיים בעצם.
נכון, עכשיו תראי. למה? הם שואלים רגע. דעת מה הצעה הפלסטינאית שנדפה על ידי האום כשהחליט מדינה אחת? בואו נעשה בחירות. ומדינה... עכשיו, הם יעשו פשוט בחירות. מדינת כל אזרחיה, זאת תהיה מילא מדינה ערבית, והיהודים יהיו במיעוט. נכון? כי אם 37%, אז יהיה מיעוט של 63% ערבים. הם יהיו רוב, אנחנו נהיה מיעוט, ואנחנו נחיה בגלות, במיעוט שוב פעם, רק הפעם נהיה בגלות, בתוך ארץ ישראל.
אגב, וגם זה מצב שהיהודים פה היו 37%, אנחנו דיברנו על זה בפרק על מי הוא יליד, זה כבר אחרי גלים גדולים של עלייה, וזה וזה, כי בתחילת המאה, היהודים פה היו 10%.
נכון. אז הצליחו באמצעות המון גלי הגירה להגיע למצב שהם שליש, בוא נגיד שליש מהארץ. ואז הערבים אומרים, זה כאילו לא בסדר שהיהודים יהיו מיעוט במדינה ערבית. פתאום באה הצעה, תוכנית החלוקה ואומרת, אבל זה כן בסדר, שיהיו מאות אלפי ערבים מיעוט בתוך המדינה היהודית. אז אני מבינה, יש כאן עוול כפול, הרוב של הערבים מקבל מיעוט של הטריטוריה, וחלק מאותם הערבים יהיו מיעוט במדינה היהודית. בוא רגע לחשוב רגע, בעצם היהודים, בגלל הקשר היסטורי, דרמטי, מלחמת העולם השנייה, מעצם...
שהפלסטינים לא היו קשורים אליה ישירות, או אפשר להגיד שהם תמכו, חשם חוסייני וזה...
המעצמות של העולם מציעים לפלסטינאים הצעה גרועה, הצעה שהם חוו אותה לא הוגנת. אז כשהם פתחו מלחמה, הם בעצם התקוממו כנגד עוול שנעשה להם. שרבים הפלסטינאים מנסחים את זה היום, למה הם צריכים לשלם את המחיר בעוול שנעשה ליהודים באירופה? עולים אחרות, למה מפצים את היהודים על העוול שלהם באירופה באמצעות עוול לפלסטינאים? במזרח התיכון.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר, אם אנחנו לא שואלים מי חזק ומי חלש, ואנחנו בעצם גם לא צריכים לשאול מי התוקפן ומי הקורבן, אלא אנחנו צריכים לשאול מה הוגן בסיטואציה, ואם זאת השאלה, אז כן, אז יש פה טיעון.
בעצם אפשר לומר ככה, מלחמה נפתחת אחרי תוכנית החלוקה. אם אנחנו שואלים מי התחיל, הם התחילו. אבל אנחנו שואלים על תוכנית החלוקה, מה הוגן? אולי... אפשר להבין את הפלסטינאים שמרגישים שנעשה עליהם עוול. ואם נעשה עליהם עוול, אז בנרטיב שלהם, הם לא יוצאים במתקפה נגד קורבנות, אלא בהתקוממות כנגד עוול. עשינו כאן את מיטב יכולתנו, אפרת, להבין את נקודת המבט הישראלית שחובה שהצדק איתה, באמצעות השאלה הרלוונטית, לא השאלה מי הוא החזק ומי הוא החלש, ומי הסובל ומי הלא סובל, באמצעות אחרי ניקוי כל הרעש הלא רלוונטי הזה, שואלים את השאלה הרלוונטית. מי התחיל ומה הוגן? מי התחיל? הם. מה הוגן? לא בטוח שתוכנית החלוקה הייתה הצעה הוגנת.
בטח לא, בטח לא מנקודת המבט שלהם.
כן.
אז שוב, אם נסכם פה את המהלך, אני חושבת אולי במידה רבה בשלושת הפרקים האחרונים.
כן.
שבהם ניסינו לדבר על השאלות החשובות שמשחקות פה על המגרש של הטיעונים של הצדדים הישראלי והפלסטיני. מי הוא יליד? של מי האדמה הזאת? מי שייך לאדמה הזאת?
או מי נולד מתוך האדמה הזאת? נכון. מי הוא הנייטיב?
כן. מי הוא עם,
כן.
והיום מי הוא הקורבן,
נכון.
לא ניסינו פה לדחוף לאיזושהי תשובה, אלא לנסות להבין את הפרספקטיבה של הצד של ישראל, ואת הפרספקטיבה הרעיונית של הצד הפלסטיני, ופשוט לראות את גרעיני האמת בשני הצדדים.
זאת מכירה את כל התעשיות של פיוס בין הצדדים, ותעשיית השלום ומפגשים בין ישראלים לפלסטינים, מתוך איזשהו פנטזיה, שאם כל צד יבין את הנרטיב של השני, נוכל להתפייס. אז כאילו אנחנו ניסינו כאן, אני כאילו מימשנו את זה כאן, מסבירים את הנרטיבים, את נקודת האמת, בכל הצדדים, אבל חשוב לי להגיד, ואני חושב שאת איתי כאן.
כן, זאת לא האג'נדה.
זאת לא האג'נדה שלנו. כשאנחנו מסבירים את כל הנרטיבים וכל הצדדים, המטרה שלנו זה לא פיוס, למרות ש...
אז זה יהיה נחמד, זה יהיה נחמד. אם פעם נתפייס.
כן, אבל זה לא האג'נדה שלנו. הדרך היחידה להגיע להבנה בהירה יותר של המציאות, זה להבין את האידאות, הרעיונות, את הנרטיבים של כל הצדדים, כי המטרה שלנו זה לא להצדיק אף אחד, למרות שאגב, אני חושב שאנחנו צודקים, אבל תחושת הצדק שלך לא יוצרת תחושת בהירות של המציאות. אז המטרה שלנו זה לא להתפייס, והמטרה שלנו זה כאן, כאן לפחות לא להביא שלום. המטרה שלנו היא אחת ויחידה.
להבין.
להבין את המציאות.
מה עושים עם הצדק הזה על הבוקר? עכשיו כשקיר רווה בינינו חבר טוב אמר על זה פעם לפעמים שאתה לא יוצא פרייר אתה לא יוצא בכלל לא יוצא, לא יוצא, לא יוצא בכלל
אני אפרת שפירה רוזנברג וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות יש לכם מחשבות להברר או תובנות לשתף על הפרק הזה או על העונה הזאת בכלל? קהילת הפייסבוק של מפלגת המחשבות היא המקום בשבילכם. אנשים ונשים שמקיימים שיח עמוק, מכבד וענייני בנושאים הלא קלים שעולים פה. אנחנו קוראים הכל, אבל לא תמיד מגיבים, כי הקהילה הזאת צברה חיים משל עצמה, והערך שלה הוא בדיון הפנימי המרתק שקורה בה. בקבוצה הזאת תוכלו למצוא גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט ולאור שמיר שעורכים אותנו, לאייל לויט ולאריה גולדין שמפיקים אותנו, ולניבה גולדברג שמשייפת אותנו. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר החדש שלנו ובזירות ההסקטים המובילות.